עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. בלילה אישרה ועדת הכספים פה אחד את מתווה החלת החדש עם תיקונים, וצריך לשבח את מה שקרה שם, כי זה היה תהליך חקיקה חשוב, מכובד ומכבד, בניגוד מוחלט למה שקורה בכנסת בימים אלה באופן כללי. זה התחיל עם ההחלטה העקרונית של שר האוצר ליברמן להוריד בחדות את היקף החלת כדי לעודד את האנשים לחזור לעבודה, ונמשך עם אלפי הסתייגויות של האופוזיציה, כי בסוף צריך היה לפתור בעיות של מגזרים רבים בהסדר החדש. אז הם ישבו יחד, הגיעו להחלטות ולפתרונות שנתנו תשובה לבני מעל 45, לקשישים בגיל פנסיה, ליולדות, לבעלי מוגבלויות, והם הוכיחו שגם אופוזיציה וקואליציה יכולות לעבוד ביחד למען מטרה חשובה משותפת. אז קדימה, להעביר את המתווה הזה בקריאה שנייה ושלישית ולהמשיך לעבוד עבורנו. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כשהודיע מוטה גור בקשר הר הבית בידינו, כל הלבבות בארץ רטטו בהתרגשות. אבל תום ניסני, ראש ארגון בידינו, עלה אתמול בראש קבוצת מבקרים להר הבית, וקרא הר הבית בידינו ושר התקווה. הוא נעצר בידי המשטרה, גם מכשיר הטלפון שלו הוחרם. ברור לי שההמנון הלאומי של ישראל עלול להרגיז את הערבים, ברור לי שדגל ישראל מרגיז אותם ולכן המשטרה אוסרת על הנפתו בהר, בשעה שאיש אינו מפריע להניף שם דגלי הרשות הפלסטינית, חיזבאללה או חמאס. ברור לי גם, כפי שלא ברור לצערי ליהודים רבים, שכאשר אנו נכנעים לערבים בהר הבית, אנחנו מחזקים אותם ומזמינים את גל הפרעות הבא. נס נעשה למוטה גור עליו השלום, שכאשר כבשו הצנחנים שלו את ההר, לא היו שם שוטרי משטרת ישראל, אחרת היו עוצרים אותו, ומחרימים את מכשיר הקשר שבו אמר תחנות תלמיד, הר הבית בידינו.
טוב, מה לעשות, אבל מה קרה שהשמאלנים פשוט כבשו את הר הבית? וככה הוחלט, נו, נתנו שם הרי איזה לוואק להמשיך נהל את העניינים, ואתה עכשיו מקטר, נו, מה נעשה? אם הייתם לעשות? אתם כובשים את הר הבית ולא מתעסקים עם הבריטים, בוא נה, אתמול ראיתי כותרת, אתמול או שלשום, שלראשונה חזרה משחטת בריטית לנמל חיפה, ואתה עברת על זה בשתיקה.
ולא ירת?
שכחתי, אני זה לא בנפשי כמו אצלך.
תשמע, אתמול אני הייתי די קרוע. בין האויב, בין הצורר.
לא, אני לא הייתי קרוא. אני אנגלופיל קלאסי ומאוד מאוד 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 שמחתי. טוב, תשמע, יש לנו עבודה רבה, ואנחנו גם נהיה מאוד גאים לפתוח תוכנית הזאת עם היושב ראש הטרי של הכנסת. זה לא יקרה לפני שאני אתקן אתכם בתוצאות המשאל של אתמול. מה עושים? מאחז אביתר, שאלנו, 2315 מצביעים ובנצביעות השתתפו, ביניהם יוגרל סוף שבוע באביתר. 51% אמרו מפנים יד, זה לא חוקי. 16% אמרו משאירים, אסטרטגי. 23% שואלים מה רע בפשרה שהושגה, ו10% בהשראת אריה כותבים סורי, אני באנגליה גרמניה, זה היה אתמול. על מה לא נדבר היום?
מרב מיכאלי מפנה חוזרים ממדינות אדומות לטרמינל אחת. הטסים לאילת כועסים, מיכאלי חושפת אותנו לקורונה. יש בזה משהו.
שימשות מסעדה בראש פינה נופצו, פוזרו בה כדורי רובה עם 140 מטר מתחנת המשטרה.
נשיא גרמניה סבור שדאגות ישראל מתוכניות הגרעין האיראניות מוצדקות. צודק.
סוף סוף אנגליה ניצחה את גרמניה מלחמת עולם. God save the queen.
אתמול 300 חולים חדשים, אבל גם 20,000 מתחסנים. לכו להתחסן.
ועדת חוץ וביטחון העריכה בשנה את הצבא האוסר על התארגנות עובדי המוסד. אכזבה בטהרן.
שרון טנדלר, בת 26, נישאה בריף הדולפינים באילת לבחיר ליבה סידני, בן 39, חודשים אחדים לאחר החתונה מת סידני הדולפין בפתאומיות, וסנדלר נשבעה שלא תנסה שוב.
רפאל חשפה טיל אלקטרו-אופטי חדש, שקט, חכם, לוחך ים, טווח 300 קילומטר. נראה אותם ממציאים טיל נגד מדוזות.
יעד הנדלן הנחשק ביותר בישראל הוא מעלה אדומים, לידיעת שוחרי הקו הירוק, עליו השלום.
ליצמן אומר שבנט רפורמי ולא ילחץ לו את היד, וגם הקורונה חוזרת. טוב, בוא נגיד שלום ליושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד, ערב טוב.
שלום לך.
ברכות ובהצלחה.
תודה רבה לכם.
אני מצטרף.
טוב, בוא נתחיל עם פסיקת בגץ מאתמול, את העתירה, הם דחו את העתירה של חבר כנסת משה ארבל משס, נגד העניין הזה שעסקנו פה בו בהרחבה, ואחר כך לי לפחות התברר שהוא די פייק, של ההחלטה שלך לא לתת חקיקה, לא לאפשר חקיקה פרטית בשבועות הראשונים אחרי הקמת הממשלה החדשה, אז קודם כל תגובתך לפסיקה הזו.
קודם כל תראו, המציאות באמת מורכבת יותר. לא הייתה החלטה ללכת לחודש גם, ולא הייתה הצבעה בכלל בנשיאות. אני קיבלתי את הרושם שלא תהיה בעיה. נציג האופוזיציה לא הראה התנגדות. ואחרי היום יומיים האופוזיציה פתאום הביאה התנגדות. אז לי היה ברור שזה חוזר שוב לנשיאות, לישיבת יושב הראש. וכשישבתי על הדוכן ביום שלישי, התברר לי שלא כל כך הבינו אותי. אני דיברתי, אוקיי, בואו נביא את זה משבוע לשבוע, ואז נבחן על פי הנושאים השונים. האיש לא דיווח לבגץ דברים לא נכונים, הגישו עתירה נגדי לבגץ, זה בסדר, אבל בואו נבהיר. משנת 99, אני מניח ש-1999, שאתם זוכרים איזה ממשלה הייתה בשלטון ומי היה בשלטון, ראש הממשלה נתניהו. בכנסות ה-15 מ-99, 16, 17, 18, 19, 20, והכנסות האלה נדחו באופן אוטומטי בחודש ימים, לעתים גם יותר מחודש, כדי לאפשר לשרים החדשים להתארגן במשרדים, ומכיוון גם שאין ועדות כנסת ואין ועדת שרים לחקיקה, זה התקבל בהבנה רבה מצד האופוזיציה, לא עשו רעש ולא שום דבר. 21, 22 לא הייתה ממשלה, אז לא היה צורך. ב-23 עוד פעם קודמי בתפקיד דחה את זה במעל חודש ימים, ומה שאני עשיתי פשוט, בואו ניתן לאחרים לעשות את זה, כי היו תקדימים מ-99. זה הכל, בחרו ללכת לבגץ אחרי שהגשנו את התגובה שלי לבגץ. אתמול נדחתה העתירה, ודווקא אנשי האופוזיציה שהגישו נגדי את העתירה גילו אבירות ושלחו לי את המילה אהובי עם לבבות.
משה ארבל מכנה אותך אהובי, זה מתחיל להדיג. כן,
נכון, זה מתחיל להיות טיפה דביק מדי לטעמי, אבל חברי הכנסת, לוי, אתה יושב ראש הכנסת ואתה איש פוליטי, ובכל זאת זה תפקיד ממלכתי, והתפקיד שלך הוא לשמור גם על כבוד הכנסת. ואנחנו שומעים על צעדים נוספים שהקואליציה נוקטת שפוגעים באופוזיציה, למשל צמצום חברי הכנסת, מספר חברי הכנסת בוועדות חשובות, למשל צמצום מספר הצעות האי אמון. איך אתה תגן על הכנסת במקרה הזה?
אז קודם כל זה המסעים ומתנים בין הממשלה או בין הקואליציה לבין האופוזיציה. כשהגיעו למצב הזה קראתי לשני הצדדים, דיברתי איתם לפני כן, וגם שיניתי את היחס. אני אישית דיברתי עם חבר הכנסת לוין ועם חבר הכנסת ביטן, ואמרתי אני פועל לטובת שינוי היחס. ברור שהיחס שניתן לכם הוא לא יחס נכון, אז באתי בהידברות גם עם נציגי הקואליציה, נציגי הממשלה, שינינו את היחס הזה, נתנו יותר חברי כנסת לאופוזיציה והוסיפו גם ועדות. אני מאוד מקווה שאני מסיים את המסעים ומתנים האלה, למרות שזה לא בדיוק תפקידי, אבל מתוך כך שאני מאוד 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 דואג לכך שוועדות הכנסת יוקמו כדי להכניס את הכנסת.
כן, זה כבר, זה לא מוגזם הקטע הזה שיש ועדה מסדרת כל כך הרבה זמן. ואגב, אם כבר אנחנו מדברים על ועדה מסדרת, כחבר כנסת באופוזיציה אתה הצטיינת בקריאות ביניים, ואפילו יצאת מכליך, עלית פה גם אצלנו בלא מעט פעמים, ואנחנו רואים את הכנסת הנוכחית, אני חושב שהמצב מחריף, כללות וגידופים וצרכות והשפלות, ועידי צילמן, ילדה קטנה וילדה טובה, מה אפשר לעשות נגד
הדבר? אני אגיד לך מה אפשר לעשות, אפשר למנות ועדה מסדרת לוועדה המסדרת.
בדיוק. ועדה מחנכת.
לא, צריך לבוא ולהקים את ועדות הכנסת, ועדת כנסת קבועה, לא ועדה מסדרת, ואז הרבה יותר סדר יהיה. אפשר להעביר נושאים לוועדה שאמורה לדון ולא לתת עומס על ועדה אחת. צריך להקים במיידית ועדת האתיקה, שנושאים כאלה בין ועדות כנסת יעוברו אליה, והיא תקרא לסדר את חברי הכנסת. אבל בכלל, אני חושב שבעקבות הערב הראשון בו הושבעה הממשלה, המראות שראינו בכנסת ישראל שלא היה להם אח ורע. קיבלתי טלפונים מרחבי עולם, גם מחברים, רובם ככולם אינם מבינים מה זה ימין ושמאל. הם ראו את הפרלמנט הישראלי בקיורו. אני מנסה להשכין שקט ולהשכין שלום, לשנות תדמית. אני גם מדבר עם חברי כנסת ברמה האישית, בארבע עיניים, אסור לנו להמשיך בדרך הזו, אסור שיד מכוונת בידי מכוון תביא אותנו למצב הזה. אנחנו יריבים פוליטיים, שלא יהיו יבנות, אבל אפשר להתנהג אחרת, אפשר לפעול אחרת. ואני לא פעם אחת עשיתי תרגילים פוליטיים עם הסתייגויות, אלפי הסתייגויות וכל מיני אפשרויות להעט את החקיקה עצמה. העניין הוא שעברו לירידה לגופו של אדם, זה אסור שיקרה, זה צריך להיפסק. אני בתפקידי הנוכחי כיושב ראש הכנסת, הרשות המחוקקת, חייב לשמור על איזונים בין אופוזיציה לקואליציה, אני נחוש לעשות את זה עד כמה שאפשר. זהו תפקידי, בין יתר התפקידים. כרגע יצאו אצלי שני חברי כנסת מהאופוזיציה שבאו בטענות, שמעתי אותם, אני אפעל מול אלה שהם באו והביאו כל מיני נושאים שהם הביאו.
אפשר לתת עצה חינם?
בטח, היה לך ניסיון אדיר.
נכון, תאפשר לוועדת האתיקה להטיל כנסות כספיים וכולם ידברו בנימוס.
גדול.
מאה אחוז, אני חושב שזה גם בתחום סמכותם, נצטרך למדוק את טבלת הכנסות.
כן, אבל עד היום עשו את זה רק אם אנשים הבריזו ולא באו לכנסת. אבל
על התנהגויות כאלה, כן. תגיד, מה אתה חושב, יושב ראש הכנסת, על העובדה שחלק מהאופוזיציה טוענת, ובכל רם, שהממשלה הזו לא לגיטימית, שהשלטון נגנב, קוראים ליושב ראש האופוזיציה ראש הממשלה, לראש הממשלה קוראים בשמות אחרים, אבל זה כבר זכותם. זו תופעה שאני לא זוכר כמותה, אחרי שממשלה מושבעת בכנסת, שאופוזיציה בעצם מנסה להיות ממשלת צללים ולא להכיר אפילו בעצם חוקיותו של השלטון.
אנחנו מדינה דמוקרטית, הנושא הזה הוכרע על ידי רוב קואליציוני. חבר הכנסת, ראש האופוזיציה די היום, בנימין נתניהו, לא הצליח להקים במשך ארבע מערכות בחירות ממשלה משל עצמו. הקואליציה הזו היא בהחלט קואליציה לא הטרוגנית ושונה, יש שונות, אבל יש החלטה חד משמעית ויחסים אישיים שנרקמו שתורמים לדבק הזה שהממשלה הזו תמשיך ותתפקד. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו נעשה את כל המאמצים, נעביר תקציב, והממשלה הזו היא לגיטימית, היא תעבור את הארבע, תגמור את ימיה ארבע שנים. יש פה ניסיון לערער את הלגיטימציה של הממשלה שהושבעה כחוק. היא ממשלה חוקית לחלוטין, היא מתפקדת. כל העניין הזה של לבוא ולתקוף בצורה הזו פסול בעיניי, לא ראוי, פוגע בתדמית של האופוזיציה עצמה.
תגיד, פשרת אביתר טובה בעיניך?
איך ידעת לשאול אדם שהוא, הרי אתה יודע, אני משתדל להיות חצי פוליטי, לא פוליטי, אני יושב ראש הרשות המחוקקת, לא המבצעת. אם הרשות המבצעת הביאה את ההסכם הזה והצדדים הם מרוצים, מה לי כי אלין?
האמת היא שיותר מדי צדדים מרוצים פה, כמעט אין אנשים לא מרוצים. מוסי רז תוקף בחריפות, אומר שהממשלה תתרסק.
פונה ליועץ הממשלה.
וכל מיני, אבל זה באמת, אני רוצה אבל להתעכב על מה שאמרת הרגע, אתה באמת מאמין שהממשלה הזאת תמלא את ימיה? הרי בסוף מי שהקים אותה זה נתניהו. ולדעתי, הקטע הזה של להחליף את נתניהו היה הדומיננטי. אם הוא ייעלם או משהו כזה, מה יחזיק את הממשלה?
לפחות בשבועיים שהכנסת עובדת, חבר הכנסת נתניהו מגיע למליאה. אני כרגע הגעתי מהמליאה.
הוא לא נעלם לאף מקום, אתה אומר.
כדי להתראיין, כן, הוא מגיע והוא נשאר גם פה לילות, וזה בסדר, הוא מבצע את תפקידו כיושב ראש האופוזיציה, ושפו ענק בעניין הזה.
סליחה, אתם תחזיקו מעמד בקצב כזה של כל לילה, לילות לבנים, ח"כים יושבים עד 5-6 בבוקר, נראה לי תקרסו בקרוב.
לא, לא נצטרך לשבת כל לילה, זה לא יקרה, גם כיושב ראש הכנסת אני לא אאפשר את זה. היו כמה וכמה חוקים שנשארו מהממשלה הקודמת שפג תוקפם, והיינו צריכים, הממשלה הייתה צריכה להביא אותם ולחוקק אותם. למשל, החלט אמור להסתיים, הוא צריך להיות המשכי באוגוסט, צריך היה לגמור את זה כדי שהציבור ידע שיש איזה המשכיות, ועוד כמה חוקים. האופוזיציה עדיין לא יקלה את העניין הזה שהיא אופוזיציה, ולכן היא יושבת, וזה לגיטימי, ועושה תרגילים פוליטיים, וזה לגיטימי, אין לי עם זה בעיה, ולכן זה נמשך גם אל תוך הלילה. זה ילך וירגע, והכנסת תחזור לעבודה ותחזור למסלולה הרגיל.
תזכור מה אמרו אחרי הקרב על סן סימון, כשיורד גשם גם האויב נרטב. גם הם מתעייפים.
זה היה חתיכת קרב, לדעתי ההירואי ביותר בישראל החדשה. יושב ראש הכנסת, אולי לקראת סיום, חוק האזרחות מתקשה לעבור, הילד שקד ישבה היום עם מנסור אבס, כנראה גם בלילה שוב, כי זה לא הצליח. זה מבחן כוח שהקואליציה לא בדיוק עומדת בו.
כן, אתה צריך לשאול את זה נציג מהקואליציה, אבל אני אגיד לך את דעתי האישית ודעתי האישית בלבד. מה הבעיה? מה הבעיה ורצים לחוקק את החוק הזה? מה כל כך דחוף? כמה מדבקים בפתח? מיליון איש? לא. כמה אלפים? אם זה לא יעבור, אני, תשאל אותי, לא מביא את זה בעת הזו לידי הצבעה בכלל. בקים במשרד הפנים איזה מיני מחלקה עם 10 איש, כל הבקשות מגיעות לאותה מחלקה, בודקים לגופו של עניין, מאשרים או דוחים בהתאם לנסיבות. מה כל האטרס?
אתה אומר שר הפנים גם ככה יכול לבדוק כל מקרה ספציפי, מכיוון שאין הצפה, זה לא הבנתי. ודבר אחרון, ראש הממשלה החליפי פרגן אתמול ליושב ראש האופוזיציה, אני חושב שזה היה אקט מעורר כבוד ואצילי, בדובאי, באבו דאבי, ביבי, זה שלך, אתה ארכיטקט. בתגובה הוא קיבל התקפה על האנגלית שלו, גם מדובר הליכוד, זאת אומרת מטופז לוק ומבנו של ראש הממשלה. זה לא, אתה יודע, זה לגמול רעה על טובה.
נכון, אבל זו דרכם, אגב האנגלית של לפידי אנגלית טובה, והחלט זו לא שפת האם שלו, ולהזכיר לכם, הוא לא גדל בארצות הברית, ולא היה שם כמה שנים טובות, מה לעשות, ולכן האנגלית שלו ברמה הישראלית היא אנגלית טובה וסבירה. אני במקומו, לצורך העניין, בשביל אנשי הליכוד, בכלל הייתי מדבר בשפת אימי, שפת עברית, כי אנחנו ישראלים, זו השפה שלנו, אין מה להתבייש בה, ומישהו היה מתרגם אותו לערבית, זה היה נראה לי נהדר, איכותי, בלי שום בעיה.
יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, שמחנו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, המשך ערב טוב.
הוא נתן פה כותרת, אתה שמת לב?
שיותר טוב שידבר בעברית.
לא, שהוא לא היה מעלה להצבעת החוק הזה עכשיו.
כן. לא, אבל
אני חושב שזה יהיה הדבר הבא, אם זה לא יסתייע. בדקתי את זה קצת, אני תומך מאוד בערכת הוראת השעה וכו', אבל באמת מדובר פה ב-1,000-2,000 פניות, ששר הפנים יכול לדחות את רובן או את כולן. זאת אומרת, זה לא שאת יודע, מחר דרך יתפוצץ משהו בתחנה מרכזית. טוב, נדבר על זה בהמשך. חברת הכנסת גבי לסקי, מרץ, שלום.
שלום לך.
שלום רב. שמחה לדבר איתכם.
אולי לפתח אפרי יחזור לעצמו ותתחרתי. אולי נתחיל בנושא אחר שהוא פחות מצחיק. והאישה הנוספת, מייסר עותמן, בת 27, אם לארבעה ילדים קטנים, שנורתה למוות בדירתה, לעיני שניים מהם היום. כמובן שחושדים בגרוש, זה עוד לא סופי, ובכל זאת, אתה יודע, דוח המבקר היום מתפרסם במקרה ומראה שכל התקציבים, שאגב מוקצבים לטיפול בנושא הזה, לא עוברים, הכסף לא מגיע, לא שאני בטוח שהכסף היה פותר את זה. מה עושים? כאילו, כמה פעמים אפשר לעלות לשידור ולדבר על זה?
כן, האמת שזה באמת טרגדיה שלא הייתה צריכה לקרות, ובאמת, אני, כמו שאמרת, היום בדיוק מבקר המדינה כתב דוח, שהוא מונע כמה דברים שלא קרו. אחד, שהרווחה לא מצליחה להגיע לאותן נשים מבעוד מועד, שזה משהו שאני בטוחה שהשר כהן עכשיו צריך לתת על זה את הדעת, תקציבים, ובאמת כדי ש אפשר יהיה לעצור את הדברים האלה לפני זה. וגם אני שמחה גם על הדברים של ראש הממשלה בנט, שהוא נתן גיבוי על, לכך שצריכים להתחיל לעסוק בתוכנית של האלימות בחברה הערבית, צריכים להתחיל לאסוף את הנשק, צריכים להעביר את, את התקציב הנוסף של תוכנית למיגור אלימות במשפחה, כי כמו שאמרת, באמת רוב התקציב לא עבר. עכשיו, נכון שזה לא רק עניין של תקציב, זה רק עניין של חינוך, וזה גם עניין של, של רווחה ושל... אבל כל הדברים האלה באופן, כל המשרדים צריכים לעבוד ביחד ולהתחיל לעבוד על זה באופן מיידי, כי כבר מתחילת השנה, אם אני לא טועה, כבר 8 נשים כבר נרצחו, זה דברים שלא יכולים להתקבל, זה, ועוד פעם מדברים על זה ועוד פעם מדברים על זה, ועדיין אדם נשפח והילדים נשארים יתומים, זה דברים איומים ונוראים שאסור שיקרו.
הבעיה היא כמובן שחלק מהאנשים אפילו לא פונות לרווחה, אפילו לא מתלוננות במשטרה על איומים. זה מזעזע כשפונים ומבקשים והמשטרה עוצמת עין או הרווחה לא עושה מספיק, אבל חלק גדול מהם אפילו לא מעיזות לפנות. שם הבעיה.
נכון, בגלל זה מה שאני מציעה, ואני גם מדבר עם השר, זה שצריך להיות פעולה אקטיבית של הרווחה, כי באמת נשים במצבים כאלה של איומים או של פחד, באמת מעדיפות הרבה פעמים לא להתלונן, וגם צריכים לבדוק במה מה קורה במשטרה, שכן יש תלונות לפעמים במשטרה, והמשטרה לא מטפלת בזה באופן מספיק נחרץ. אז צריך לצאת החוצה ולעשות את הפעולות של איתור איפה יש סכנה לנשים, כדי לאפשר לתת להם הגנה עוד תרם מישהו יספיק לפגוע בהם. אז צריך כאילו לעשות את הריצ'אוט החוצה ולא לחכת שאנשים תבונה ותתלוננה או יבקשו עזרה.
טוב, קצת פוליטיקה עכשיו.
יאללה,
פוליטיקה. רק תברכי על הפשרה באביתר
ונתפזר כידידים טובים. כן.
תראו, אני לא חושבת שמדובר בפשרה פשרת אביתר, מבחינתי מדובר בהלבנת אביתר. ואריה, אתה מכיר את זה טוב ממני, שבעצם השיטה להקמת התנחלויות בישראל זה שקודם כל מעמידים מאחז צבאי ורק אחר כך בא היישוב האזרחי, וזה בדיוק מה שקורה פה. הם הגיעו לשם שלא כחוק, וכרגע זה לא מדינה, לא משנה אם הקרקע זה קרקע מדינה או קרקע פרטית, אלא הגיעו שם שלא כחוק, ובמקום לפנות אותם באופן מיידי מתחילים עם פשרות, משאירים צבא, ישיבה עם 30 תלמידים או 100 תלמידים, זה לא משנה, ובסופו של דבר זה בעצם נותן או מכשיר את הקרקע כדי להקים שם מאחז חדש או התנחלות חדשה, ומבחינתי זה בניגוד להסכמים הקואליציונים באופן חד משמעי, כי זה לא סטטוס קוו, זה משהו חדש, ודרך אגב זה עד כדי כך חדש שאף פעם בישראל עדיין לא הכשירו מאחז בלתי חוקי. כן, זה כל הנושא שרצו את האימה, ההתיישבות הצעירה, שזה דרך מכובסת להגיד מאחזים בלתי חוקיים. אז עכשיו באים...
טוב, אז שכנעת אותי, אז למה מרץ לא פורשת מהקואליציה?
תראה, אני חושבת שאנחנו, אני מאוד נרגשת להיות בקואליציה הזאת. אני חושבת שיש לנו המון דברים לעשות ביחד, וזה לא רק לא ביבי. אני חושבת שאזרחי מדינת ישראל קודם כל זכאים לנשום, כן, שלא יהיה כל הזמן ממשלה שמסיתה ומשסה בין אזרחים לבין עצמם, שכולנו שווים ויש לנו זכויות, ושיש פה אנשים שבאו לעבוד, לתת חינוך יותר טוב, בריאות יותר טוב, מבלי לוותר, כמובן, כל אחד על הנקודה, על הנקודת מבט. אני חושבת שהם צריכים לקדם זכויות אדם, צריכים להגיע להסדר. לא כל, הממשלה הזאת לא תסיים את הכיבוש, אבל גם לא תעשה סיפוח. ובתוך המסגרת הזאת של הממשלה, של הקואליציה, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד ביחד. זה רק התחלה, ואנחנו...
בקיצור, תשמעי, זה אחלה מסר.
נכון, שמעתי גם שהציעו לקרוא ליישוב החדש מעלה ניצן, אבל אולי נקרא לזה סביוני גבי לסקי.
אני כבר אמרו לי שיתנו לי רחוק.
הישובי, על שמך. איך את תסתדרי עם זה? במשמרת שלך מקימים יישוב בארץ ישראל.
אז זה לא, תראה, אני אשמח כמו שיקימו יישובים בתוך הקו הירוק, אבל המאחז הבלתי חוקי הזה, מרץ מתנגדת לזה באופן נחרץ, וקולה של מרץ תשמע בתוך הממשלה ומחוצה לה.
תגידי, אני מבין שאת גם כפעילה, באמת, את, לא יודע אם כולם מכירים, אבל את מגינה בעיקר על פעילי זכויות אדם וכאלה מהשמאל וערבים ופלסטינים, אבל עכשיו את למשל תומכת בהמשך הפגנות ליד הבית של בנט וכל בית שהוא, בלי הפסקה, מתי שרוצים, עם כל המגפונים והזמבורות, אין לכם זה בעיה.
תראה, אני מאוד...
זה אולי כי את לא גרה שם, פשוט.
לא, תראה, אני... התפיסה שלי של חופש הביטוי וחופש המחאה הם מאוד רחבים. מה שבטוח אני יכולה להגיד זה שברגע שאני בעד חופש הביטוי והמחאה של אלה שהפגינו מול בלפור וקיסריה, אז אותו דין כלפי מי שמפגין נגד הממשלה הזאת ונגד בנט. זכויות אדם זה עיוור למי הוא הנשוע בעל הזכות.
לא אותך מגנה על נערי גבעות שבזכויות אדם. הייתי מסוגלת לעשות את זה?
כן, אמרתי להם, בבית המשפט אני פוגשת אותם לפעמים, אם מישהו מהם ורוצים לשלוח אותו למעצר מנהלי, אני ארצה להגן עליהם. אני לא יודעת אם הם ירצו שאני אגן עליהם, כן? אבל כן. אני בוודאי, כי מדובר בזכויות אדם, ולא משנה. לא יודעת אם שמעתם, אתמול אני עליתי למליאה, זה היה יום נגד עינויים הבינלאומי, והקראתי את העדות של אחד מהנערים שנעצר בחשד לפיגוע בדומה. ברור שאני לא מסכימה עם שום דבר שבן אדם הזה חושב, אבל אם הוא נע, אז אני גם כן אגן על זכותו שלא יעבור עינויים תחת חקירה.
ויש לי עוד בעיה עם חברת הכנסת לסקי, נדמה לי שהיא גם הגנה על רפי רותם.
אני באחד המעצרים שלו כן הצלחתי לשחרר את רפי רותם, כן?
טוב, הוא אמר את זה בציניות, כי אריה הוא אחד מגדולי הלוחמים למען רפי, ואני סתם חבר של רפי, ואוהב אותו ומעריך אותו מאוד. חברת הכנסת לסקי, רצינו לריב איתך, לא כל כך הצלחנו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
נדמה לי שיש איתנו גם את חבר הכנסת רוטמן, כדי שהכל יהיה מושלם. שלום חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שלום לך,
שלום וברכה,
בוא
נראה אתכם רבים איתי אחרי שלא הצלחתם עם דבי.
בחכה עוד בבוקר, אפילו עם גלית דיסטל את בריאן לא הצלחתי לריב, לא יודע מה קורה לי.
אתה לא בכושר, זה בשנייה האיחוי והריפוי באו לך לראש.
חבר הכנסת רוטמן, מה זה שהממשלה הזאת מפנה יהודים? יהודי לא מפנה יהודי.
לא הבנתי, אתה עכשיו אמר, אני שמעתי, סליחה, עשיתם פה טעות. אם לא הייתם מעלים אותי לשמוע את הרעיון עם חברת הכנסת גבי לסקי, אז הייתי חושב שאתם שואלים, אני שמעתי עכשיו, אני חייב לומר, אני רוצה להקות על חטא. אנחנו תקפנו גם במהלך מערכת הבחירות, וגם הצהרנו, ופה אתה יודע, הנה, קבל, אני מוכן לחזקופ, אני מוכן לחזור בי מהצהרתי. אני תקפתי וגם המפלגה שלי, אמרנו שלשבת עם מרץ זה דבר נורא והיום. והנה אני רואה, כנראה שמרץ שינו את עמדתם, ולכן כנראה שאנחנו טעינו. אין שום בעיה לשבת עם מרץ בקואליציה, אפשר להסדיר את ההתיישבות, אפשר להקים מאחזים.
נו, למה לא תצטרפו?
אפשר, לא, לא, לא להצטרף, זה משהו אחר, להצטרף, יש לי בעיה עם אחרים בקואליציה, כמו שאתה ודאי מבין, אבל מרץ, לפי מה שאני רואה, אין להם שום בעיה עם ההתיישבות ביהודה ושומרון.
בסדר, אז במרץ התעללנו מספיק, עכשיו תגיד לי באמת, אנחנו מכירים את המנהל האזרחי, בסדר. הבנו, עכשיו תגיד לי, אלו אתה מכיר את המנהל האזרחי ואתה מכיר את התעלולים שלהם, אלו ברור לך שברגע שזה נופל בידיים שלהם, היישוב אביתר לא יאושר לעולם.
אני אגיד לך, אנחנו כרגע, אני השתדלתי להימנע, אני מתייחס בקווים מאוד מאוד כלליים לפשרת אביתר מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אני לא מאמין שהיא קיימת. אני לא אתייחס לפרטי הסדר עם אביתר עד שאני לא אראה מסמך חתום. לא שמסמך חתום שנשא לי בנט עוזר במיוחד. אבל מאוד מאוד קשה להתייחס לפרטים, כי במהלך השבוע, ביום שני למיטב זיכרוני, יצאה הודעה מאוד מאוד חגיגית, שכשקראתי אותה וחלק מי, אפילו התלבטתי, אני אגלה סוד קטן, התלבטתי בלשכה שלי, אולי נוציא הודעה, אמרו חכה, כנראה חכמים יותר ממני. אמרו אל תוציא הודעה, היו כמה אחרים שהוציאו, והתבדו ונאלצו לבלוע את הראשונה. ההודעה הייתה מצוינת, הולך לקום יישוב חדש בארץ ישראל, וממש נפלא, והיה פשוט אפשר לשמוע את פעמוני היובל ואת פעמי המשיח. כי קם סוף סוף יישוב חדש בארץ ישראל. ואז אמר גנץ לא יקום ולא יהיה, ואכן לא קם ולא היה. והיום בבוקר ראינו שעומר ברלב אומר שלא תקום גם ישיבה בעתיד, כלומר גם ההבטחות האלו שכביכול נאמרו שיעשו, גם הם לא יעשו. לכן אני אומר, אני רוצה לראות קודם כל מה יסוכם. לא שמה יסוכם על ידי הממשלה גם עוד יתבצע, אבל זה אפילו להתייחס למה שיובטח מאוד מאוד קשה, כי עוד לא מובטח דבר. וכרגע צר לי מאוד, אני חושב שתושבי אביתר על עצם הנכונות שלהם, גם לפשרה הראשונה, שגם היא הייתה פשרה כואבת, ודאי לפשרה השנייה שהיא פשרה כואבת עוד יותר, הם רואים לכל כבוד והערכה, הם ממלכתיים, הם לא רוצים אימות, הם אנשים טובים שבאו ליישב את ארץ ישראל, וכל הכבוד להם ולכל התומכים שבאו. צר לי מאוד על הניצול הציני שהם עוברים, על ידי גורמים בממשלה הממשלה, וכל מיני, טוב. לא יודע, אנשים, זה ממש כואב לי לראות את זה. כואב לי לראות את זה, הם מנסים להסכים לכל מיני דברים, ובסוף הם לא יקבלו כלום.
כמו שאומרים בהקשר הזה, ימים יגידו. אני חושב שאתה יודע, כולם מדברים על זה שהפשרה היא ההפך, היא הרכנת ראש של, של גנץ ושל השמאל בפני המתנחלים, אבל אתה אומר שאתה פשוט לא מאמין לה, אז אני לא יודע איך...
לא,
לה,
לא, אני עוד לא ראיתי, לא. אני מחכה.
אוקיי. לא, לא בסדר, אני מחכה.
חברתי חברת הכנסת אורית סטרוק שאלה במליאה, מישהו מציגי הממשלה אולי תוהי לו להגיד לנו האם יש הסכם או אין הסכם, אפילו את השאלה הבסיסית הזאת. אין, אף אחד לא יודע להגיד. אז אני אומר, אני אאמין למשהו כשאני אראה. אני מאוד מאוד מקווה שתשבב יתר לא יגלו מאוחר מדי שהם יתפנו מרצון, ואז בשביל שום דבר.
הכנסת שמחה רוטמן, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אז אנחנו בחיפה, יש שם שריפה שאני מבין שהתחילו להשתלט עליה, יואב איטיאל כתב וואלה בחיפה, שלום.
ערב טוב. ערב
בן, כן, שלום אריה. אז כן, לכן השריפה הזו בשליטה, אלה החדשות הטובות, ואכן אולי, כלומר, מזל גדול, נס גדול שהראה היום בחיפה, זה החיפה למודת שריפות ענק, גם השריפה בקרמל 2010, גם 2016 השריפה בחיפה, גם היום אש גדולה ביום חם כזה, מתקרבת כבר לשכונת מגורים, רחוב דליהו בשכונת נווה שאנן, ולא רק שכונת מגורים, אלא בסוף הרחוב הזה יש גם בית אבות, חלק מהקשישים שם גם לא בדיוק ניידים, והיה חשש גדול שהאש תתחיל כבר ללחך את הבניין הזה. בסופו של דבר הקבאים הגיעים, כוח עצום של קבאים, זה מה שלמדנו מהשרפות הגדולות בחיפה, הביאו ישר 26 קבאיות למקום הזה, מכל רחבי הארץ, עשרות אמבולנסים, למידה ונצטרך לפנות את הקשישים האלה, הרבה המזל המצליחים, קודם כל בפנים ארבעה בניינים, חמישה אולי בניינים אפילו אפשר לומר, ואת הקשישים לא היה צורך לפנות, מרכזים אותם בסופו של דבר במקומות מרכזיים ודואגים לפזר את האשן, ומונעים מהאש להגיע אל הבניין שלהם, מרחיקים את האש הזו, וכאמור בשעה האחרונה או אפילו בדקות האחרונות השתלטות על האש הזו, ואפשר לומר כל הכבוד לקבעים האלה, שמעתי, עכשיו קיבלתי איזה סרטון כזה מבית האבות, שם מוכרים להם כפיים, שמחה גדולה, ויש כבר חיוכים, ולמדנו משהו, הנה, תמיד אנחנו אומרים שלא למדנו שום דבר.
היו בתים שנפגעו, דירות שנשרפו, ואמרת משהו, מפזרים את האשן, איך מפזרים את האשן?
טוב, לקבעים יש דרך לפזר אשן בחדרי מדרגות, שם חיוכים גדולים, עכשיו לגבי הנזק שנגרם בארבעה, חמישה בניינים האלה שממש האש התקרבה אליהם, היה אשן שהלך ונעשה סמיך יותר ויותר. יש להבנתי מספר דירות שנפגעו, היה נזק ברכוש. יש ארבעה אנשים שנפגעו קלות מאשן, וקיבלו טיפול רפואי על ידי צוותי מד"א ואיחוד הצלה במקום, אבל לא יותר מזה, וזה באמת היה יכול...
וטוב מאוד שכך. כי אנחנו עוברים עכשיו למקום עם אסון הרבה יותר גדול, אז תשמור על המצב הזה, אבי טיאל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה.
מיאמי, אלוף משנה אלעד אדרי, שלום.
ערב טוב, בוקר טוב אצלכם.
אצלנו בוקר טוב, ושלום לכם.
סגן מפקד משלחת פיקוד העורף לאסון במיאמי, אנחנו מבינים שספירת הגופות מתקדמת לאט מאוד, נדמה לי שנוספה גופה אחת, ועדיין 149 או 150 נעדרים. מה בעצם אתם עושים שם, אלוף משנה אדרי? קראתי תיאור של מישהו מהקולגות שלך, שזחלתם ממש בתוך המנהרות שיש בתוך ההריסות ולא מצאתם כלום.
מה שאנחנו עושים כאן אלו שני דברים. המשימה של המשלחת היא לסייע לכוחות האמריקאים המקומיים. אני רק מזכיר, ארצות הברית היא מעצמת חילוץ, יש לה יכולות מדהימות בתחום, גם לאנשים, גם בידע וגם בציוד. ואנחנו מסייעים להם בשני נושאים. אחד זה מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית מודיעין אוכלוסייה, כלומר להבין את התנהגות האוכלוסייה בבניין לפני קריסתו, שזה מכוון את מאמצי החילוץ. והדבר השני הוא חילוץ באמצעות מהנדסים וקצין החילוץ שלנו.
אנחנו יודעים, ואתה אמרת, שזה ארצות הברית היא מעצמה, ובוודאי לא כמו מדינות עולם שלישי שנחלצתם לעזרה באסונות קודמים. באמת, מה המשקל הסגולי הנוסף שמוסיפה ישראל לארצות הברית במקרה הזה, או שזה יותר מחווה לאומית וסמלית?
לא, התשובה היא שזה לא רק עניין של מחווה סמלית, להפך יש פה בעיניי מהות של לחלוק ידע, מדינת ישראל משנת 85 שולחת משלחות חילוץ לכל העולם. המשלחת הראשונה הייתה ברעידת אדמה במקסיקו באותה שנה, ומאז עד היום מצטבר בצה"ל ובפיקוד העורף, צריך להגיד גם בחיל הרפואה, ידע נרחב בתחום החילוץ, רפואת החילוץ, מודיעין האוכלוסייה שמשמש אותנו בפעולות חילוץ. ואני יכול להגיד לכם על עצמי, כשהייתי בנפאל ובמקסיקו בשנים האחרונות כחבר משלחת, חלק גדול מהפעולות שביצענו פה היו לקחים מאותן משלחות, ולכן חלוקת הידע והלקחים שהם נלמדים פה הם מקדמים מאוד פעולות חילוץ.
תגיד, בעצם איזו מין קריסה זו? אני קראתי הרבה ושמעתי הרבה על האסון הזה שמדברים שהבניין נפל ממש, קוראים לזה אפקט הפנקייק, לתוך עצמו, וזה גרר מצב שבאמת הסיכוי לניצולים, כי כל קומה מחצה את הקומה שמתחתיה, ושהסיכוי לניצולים מלכתחיל היה מאוד מאוד נמוך. אני צודק בתיאור הזה?
אתה צודק, הקריסה היא קריסה שאפשר לתאר אותה בשני אופנים. האופן האחד, אתה ציינת אותו, הוא נקרא פנטק, זה אומר שהבניין לא נטע על צידו, בהרבה רעידות אדמה רואים בניין שנוטע על צידו, ורואים ממש את כל הקומות פרוסות, ואפשר להיכנס ביניהן עם רווח. כאן זה לא קרה, הבניין קרס לתוך עצמו, שזה קריסה חריגה מאוד. חווינו את זה בישראל ב-2016 בקריסה ברמת החייל של אותו חניון, וגם כאן הבניין בעצם קרס לתוך עצמו. זה בניין שמעבר ל-12 קומותיו יש לו קומת חניון, וחלק מהקומות קרסו לתוך החניון בלחץ אדיר, שאר הקומות נמצאות מעל. והדבר השני שהוא פה לא לטובתנו זה שהמשקות הפנימיות הן קירות גבס בתוך, כשמעטפת הבניין היא בטון, ולכן באמת אנחנו במצב שבו תקרה נוגעת בתקרה, והכיסי האוויר, חללי האוויר שבהם יש סיכוי לניסול או ללחוד לשרוד הם קטנים ומועטים.
באיזה שלב מרימים ידיים באסון כזה? מתי מכריזים אין יותר סיכוי לניצולים ומכניסים כלים כבדים מאוד לפנות את ההריסות?
כלים כבדים עובדים גם עכשיו, עובדים פה שני מנוסי ענק, טרקטורים ועוד כל מיני סוגים של ציוד מכני הנדסי כבד, כי צריך כל הזמן להזיז ולהסיט אלמנטים כבדים, עמודים, תקרות וכאלה. אבל לשאלתך, היחידים על פי התורה נקרא לזה שעושים, זה תורת החילוץ, אלה הממשלה או השלטון במדינת היעד, במקרה הזה פה מדינת פלורידה, שהם היחידים שיכולים להכריז על תום מאמצי החילוץ ומעבר למה שהם קוראים ריקאבר, באמת קילוף מאוד מאוד אגרסיבי של שכבות הבטון.
איך אתה מבין, אנחנו מתרשמים מהיכולות של האמריקאים, הם לא רגילים לאירועים כאלה, להתמוטטויות כאלה, זה לא עולם שלישי.
האמריקאים, כמו שאמרתי בהתחלה, הם מעצמת חילוץ. אנחנו עובדים איתם המון לאורך שנים בתרגילים משותפים ובהחלפת ידע בכל מיני סמינרים. יש פה עשרות יחידות חילוץ מקומיות, יש פה מאות מאות רבות של מחלצים שעובדים במשמרות סביב השעון. יש להם ציוד מעולה, הם עובדים בטכניקה מתקדמת מאוד, דומה לשלנו. וצריך להגיד, הפעולות שהם עשו גם בימים לפני שהגענו הן פעולות מאוד מאוד נכונות מבחינה מקצועית. כך שבעניין הזה אנחנו הגענו להמשיך את המאמץ, לא הגענו להתחיל פה משהו.
תגיד, שאלה אחרונה, איך הקהילה, יש שם הרי הרבה מאוד יהודים, גם אגב בין הנהדרים וגם בכלל, זה אזור מאוד יהודי, מה, באים אתם אטרקציה מבחינתם?
וואו, זה שאלה ממש, כן, ממש מעניינת. קודם כל, החוויה פה היא אדירה, החיבוק, תרתי משמע, הוא חם ואוהב, יש פה התרגשות אדירה מהרגע שיצאנו מהמטוס. אנחנו עושים מישראל בבגדים אזרחיים, נכנסנו לאיזה פרוסדור והחלפנו למדי צה"ל שיש עליהם את סמלי פיקוד העורף במדינת ישראל, ומהרגע הזה זהו. אנחנו לכל מקום שאנחנו הולכים, אנשים מבקשים להצטלם איתנו, לחבק אותנו, להודות לנו, גם ליהודים, כן, זה לא קשור. וכן, בחיבורים פה לקהילה היהודית, יש פה הרבה מאוד ישראלים שחיים פה, לומדים, עובדים, רק מבקשים לעזור, רק מבקשים לתת כתף, גם דברים מינימליים. בוא אני אציע אותך, בוא אני אחפש פה את הבגדים. זה פשוט מדהים, תחושה נהדרת שיש לנו כאן קהילה כזאת.
אלוף משנה אלעד אדרי, תודה, שכוייך, בהצלחה שיהיה, תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב, יום טוב.
חושף השחיתויות רפי רותם, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה, אלן.
אז מה עשית אתמול בבגץ?
אחרי שזוכיתי בבית משפט המחוזי מעלבת כל מיני אנשים מושחתים מהפקליטות, מהמשטרה ומרשות המיסים, לקחה אותי הפקליטות לבית משפט עליון, שם הושעתי על ידי שני שופטים, 2-1 מה שנקרא, עירתי, הנשיאה חיות נתנה דיון נוסף עם 7 שופטים. ואז עלו שם שתי סוגיות. אחת,
שזה אירוע בפני עצמו, לא על כל נושא מביאים הרכב נוסף מורחב של בית המשפט העליון.
מסכים איתכם, בראשות השופטת נשיא אסתר חיות, ושם היו שתי סוגיות. אחת, מי יותר חזק בשפת העם, בפקליטות או בית המשפט? עורכי הדין שלי, רבי צמח, עמית ואיתן ענבר, ביחד עם הסנגוריה הציבורי ולשכת עורכי הדין כידידי בית משפט, והתנועה לאיכות השלטון.
וחוץ ממני כולם מגינים עליך.
ברור. לא, אתם חברים. ואז בקיצור, אנחנו טוענים שמי שיותר חזק זה בתי המשפט יותר חזקים מהפקליטות. הפקליטות טוענת שהם הכי חזקים פה.
הפרקליטות פה בעצם, תן לי להבהיר משהו, הפרקליטות פה בעצם מאוד כועסת על בית המשפט, שאומר שזה עניין פעוט ואין סיבה לגרור מישהו לבית משפט ולערעורים וערעורים על ערעורים בגלל זוטי דברים, נכון?
נכון, מכיוון שהפקליטות באה ואומרת, אנחנו בחדרים החשוכים, אנחנו נקבעים להגיש כתבי אישום, או לסגור תיקים או לטייח תיקים, ובית המשפט במחוזי בא ואמר, הייתם צריכים לשקול את כתב האישום נגד רפי רותם ולהוריד אותו. הם לא הסכימו. לקחתי אותם לבית משפט עליון, ננצח אותם. אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט, אני דיברתי במהלך הדיון על רות דוד. לפי דעתכם, השם רות דוד, הוזכר בפרוטוקול, כן או לא?
אני ראיתי שאתה טוען שפשוט הורידו אותו, כאילו רות דוד לא קיימת.
ברור, יותר מזה, נציגת הפקליטות דיברה על תיק ערן מלכה ותיק רונל פישר. יש מעורבת נוספת בתיק הזה, רות דוד, השמות של שני האנשים האלה הוזכרו, השם שלה לא הוזכר.
למה? כי היא הייתה בפרקליטות?
ברור, מה זאת אומרת? כל הפקליטות, היועץ המשפטי, פקליט המדינה, לאורך השנים, כולם מגינים על רות דוד ועל הפשעים שלה בפקליטות, לאו דווקא בפרשת רשות המיסים, בפרשת גל בק, זיכרונו לברכה וכדומה. אתם מכירים אותי שנים, הציבור גם מכיר אותי, אני לא אבטר לרגע. קבלו סקופ, התנועה לאיכות השלטון, אתמול הגישה בקשה לשר המשפטים גדעון סער, להקים ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת הפשעים של רות דוד בפקליטות. והיה ויקום דבר כזה, המדינה תזדעזע, אחד לאחד.
תגיד, איפה זה בכלל עומד? היא בכלל הואשמה? איפה רונל פישר? איפה הפרשה הזאת נעלמה?
התעדתה לאט לאט.
כן, בלי ששמנו לב.
בן, הוצאתם אותי עכשיו מהאימון הראשון של הפועל כדורגל. הפועל כדורגל. המשפט שלו, תקשיב,
לא, כי יש לי אחלה שאלה. תכף, תענה על זה. לא, לא, שנייה, אבל לפני זה אני רק רוצה לשאול. מה יקרה קודם? דאבל להפועל או שתנצח את הפקליטות? יש לי את התחושה שדבר על הפועל.
קודם כל ניצחתי את הפקליטות, וגם ניצחתי שני מפכ"לים שזזו הביתה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתם צריכים להבין דבר פשוט. המשפט של רות דוד, המשפט במרכאות, מתנהל בבית המשפט כמו צו בין 2000. מסיבה אחת פשוטה. רות דוד יכולה להפיל פה גורמים הכי בכירים במדינה, במשרד המשפטים ובמשטרת ישראל וברשות המיסים. לכן המשפט הזה מתנהל על שנים על גבי שנים. ערן מלכה, השוטר הזה המושחת, קיבל 7 שנים, השתחרר כבר, והמשפט מתנהל...
מה השתחרר?
הוא
גמר את 7 שנים כבר?
לא, גמר 4.5 שנים. זה גם תקופה.
ויאמן.
אבל הוא התנהג יפה, אז שחררו אותו?
כן, הוא התנהג מאוד יפה.
כן, שחררו אותו, אבל 4.5 שנים, זה 4.5 שנים, זה לא קל. הוא דוד צריך לקבל 45 שנה, לא 4.5 שנים. על הפשעים שלה בפרקליטות.
טוב, היא לא כאן, אז קצת קשה לי עם זה, אבל אתה תשמע, אני חושב שטעו בך, אתה כנראה עשוי מזה איזשהו חומר מאוד מוזר שלא מתקלה.
אחינו, אתה היית מדריך שלי בשריון, לא כנראה. אני ברדל. מיום ליום, 19 שנה של מאבק איתם, היו ים הישגים, ואני בקושר סי.
כן, והוכרת כחושף שחיתות על ידי מבקר המדינה, גם כן, אחרי 15 שנים של מאבק, אבל הוכרת.
נכון, האמת להגיד לכם, הרמת לי לבולה, הפקליטות אומרת שרפי רותם לא חשף שחיתות. קודם כל הם צודקים, חשפתי מאפיה, מבקר המדינה הכיר בי כחושף שחיתות, משטרת ישראל הכירה בי כחושף שחיתות, האום הכיר בי כחושף שחיתות, ורק הפקליטות המושחתת אומרת שאין שחיתות, אבל אנשים הלכו לכלא. אז אולי הם יחליטו ותעמוד גרסאות אחד עם השני שם?
הכל הדג מסריח מפרשת רשות המיסים, ששם באת עם הרבה מאוד חוקרים, ושם, ברגע ששם התחיל הטיוח המטורף, משם, לדעתי, אתה יודע, כשחוקרים את הפרשה, מגיעים להתחלה שלה, שם הכל, מה שצומח חכום, בסוף מגיע למחוזות מטורפים.
תבינו במילה אחת לגבי פרשת רשות המסים, תבינו.
חצי מילה,
נגמר הזמן. חצי מילה. מעולם לא היה מצב ש-15 חוקרים ואנשי מודיעין פותחים את הפה על פרשה ברשות המסים, עובדי מדינה.
בדיוק לזה התכוונתי.
אני יודע, בפרשת רשות המסים, 50 מיליארד שקל און שחור בשנה, עבירות מין, חשיפת מקורות, רצח של מקורות.
רפי רותם, שקוייך, תודה. תודה,
תודה. בהצלחה.
עורך מפיק, אסף נבו, אחי על השידור עידו כהן, עורך הדיגיטל ג'וני דוב, אחינו ספורטינג קופן ושר, תזכיר לי, לא להסתבך איתו אף פעם.
אף פעם לא נסתבך איתו, תמיד נהיה בעדו ולא נגדו, מחר אני פה עם רוני, להתראות.
ואני בבוקר עם אינון, ביי.